שלמה אומר, ומי יודע, הוא מדבר על הבן, על היורש, על האדם שחושב על העתיד שלו, ומה יהיה אחרי שהוא הולך בדרך כל הארץ, הוא משאיר אחריו את בנו, את יורשו, והוא שואל שאלה. ומי יודע איך חכם יהיה, הכוונה הבן או היורש, או שחל, או טיפש, וישלט בכל עמלי, והטיפש הזה יהיה שולט בכל העמל, בכל הנכסים שלי. אני לומד קודם כל את הפסוק בפשט, שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, כל העמל הגדול שהשקעתי, והשקעתי הרבה מחשבה, גם זה עוול. טוב, אז אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון יהיה להתייחסות על מה שקובל האבא כביכול, שהוא עומד ושואל, עומד ותמע, האם הבן או היורש יהיה חכם או שחל, האם זה שישלט בכל עמלי, שעמלתי ושחכמתי, יהיה נבון וימשיך את דרכי או לא. החלק השני שאני אתייחס אליו, זה מה שהוא מסיים בסוף, גם זה עוול. מה הוא רוצה לומר במשפט הזה, גם זה עוול. מה אנחנו שומעים בפשט, מהדברים של שלמה, שכאשר אדם היה רגיל לעשות, להעביר, ליישם דברים מסוימים בצורה מסוימת, וכעת הוא משאיר את כל מה שעמלה נפשו כאן בעולם, והוא עומד בספק האם הדבר שאני עמלתי ימשיך להתקיים באותו האופן כמו שאני עשיתי אותו, או שהוא יתחיל, או שהוא יומשך והוא יפעילו אותו בצורה אחרת, הדבר הזה מדאיג אותו והדבר הזה מכאיב אותו. במילים אחרות, טבע בנפש האדם שיצר אותו הבורא, שהאדם רוצה המשכיות. עכשיו, כולנו מבינים את המושג המשכיות, רק כאן יש חידוש במושג המשכיות. לא רק שאני רוצה שיהיה המשך לי, אלא אני רוצה שההמשך שלי יהיה דומה לי. כלומר, זה שיש לך בן, אז הבן ממשיך אותך, אם תרצה או לא תרצה, זה ממשיך הלאה. אבל הבן יכול להמשיך אותך בדרך אחרת ממה שאתה היית, בשונה ממך, וטבע האדם שיצר הבורא, כמו שאומר החכם מכל אדם, זה שהאדם פשוט דואג, האם זה שימשיך אותי, ימשיך אותי באותו האופן כמו שאני הייתי, יש לו בסתר ליבו משאלה, שהוא רוצה שימשיכו אותו באותו תנועת נפש, באותו סגנון כמו שהוא היה. אנחנו מוצאים במקרא, בתנ"ך, את אברהם אבינו, ש... עומד ובאותה דילמה ששלמה אומר, מנסח אותה בסגנון שלו, עומד אברהם ומנסח אותו בסגנון שלו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. באותו שלב שאברהם האמין שלא יהיה לו בן, הוא חשב שהוא יעזוב את הארץ, והעבד שלו, העבד הנאמן אליעזר, הוא זה שירש אותו, אז עומד אברהם ותמע, זה לא שווה, לי לא נתת זרע. אחד מהפרשנים הקדמונים, הספורנו שמו, הוא מפרש שלאברהם הפריע כאן ההבדל, הוא בן ביתי יורש אותי. יש הבדל בין כשבן ממשיך את אביו, לבין כשעבד, ולו העבד הנאמן ביותר, ממשיך את אדונו. העבד הוא בבחינת בלתי נודע. הבן עושה מאהבה. העבד עושה מיראה. כל חייו הוא עובד מיראה, מפחד האדון. לכן ההמשכיות שימשיך העבד, הוא ימשיך תנועת נפש שונה משל האבא. האבא רוצה שימשיכו אותו באהבה. ואילו הבן, והבן אמנם ימשיך באהבה, אבל העבד בטבעו ימשיך לא באהבה, אלא ביראה, וזה כבר כואב לאברהם. אני בסך הכל הבאתי דוגמה, לנקודה הזאת שבשלמה מצייר לנו, אנחנו רואים שגם אצל אבותינו הקדושים, התנועה הזאת הפריעה להם, באיזה צורה ימשיכו אותם, האם באותה תנועת נפש שלהם, או בתנועת נפש אחרת חדשה. הנפש המתוקנת, כאן אני רוצה להבהיר את ההבדל שבין תיקון לבין תוהו. נפש האדם המתוקנת הטבעית, שבה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, היא דורשת, היא שואפת, היא ממש... חפצה שימשיכו אותה באותו האופן כמו שהיא. כלומר, בעומק יותר, האדם שואף שכל דקה ודקה מהיום שלו, שתהיה הרמונית. מה זה הרמונית? שתהיה קשורה עם הדקה הבאה. האדם רוצה שכל פעולה שהוא עושה, יהיה לאותה פעולה איזשהו קיום נצחי, משהו שימשיך גם הלאה. האדם לא רוצה להיות רגעי בשום פעולה שהוא עושה. זה קשור בקשרי המשפחה שלו, בידידות שיש לו, במעשים, אפילו בפעולות הפיננסיות שלו. כשהוא חושב, הוא היה רוצה לראות את עצמו מתפתח עוד ועוד באותו התחום שבו הוא עוסק עכשיו. טבע של תיקון זה שמה שאני עושה עכשיו זה דבר אמיתי, ואני לא רוצה למחוק את זה כהיה כלא היה. אני רוצה לבנות על זה שיגדל יותר ויותר. זה טבע של תיקון. ואילו טבעו של היצר הרע, זאת אומרת התוהו, בניגוד לאדם המתוקן, זה התנועה של השינויים. מה שהיה היום לא יהיה מחר, ולא במובן החיובי, אלא במובן השלילי. נפרק את כל מה שהיה, נתחיל דף חדש, דף חדש שאין לו יסוד על הדף של אתמול. את האתמול אנחנו שמים בצד כמו משהו שלא היה. אני רוצה לתת סיפור כהמחשה. אחד נכנס לרבי באותם שנים שהיה קשה לצאת מרוסיה, והוא דיבר בעברית אילגת. והרבי קלט על ההגעה שלו, על הסלנג שלו, שהוא מדבר רוסית. אז הרבי אומר לו, אני מדבר רוסית, אתה יכול לדבר רוסית, אתה שובר את השיניים בעברית. אז הוא אומר לו, אני קיבלתי על עצמי רוסית לא לדבר יותר. הוא ממשיך הלאה לדבר בעברית. אז הרבי אומר לו, תשמע, אני משתדל לדעת כמה שפות שיש יותר, כמה שיותר לדעת. אתה רק רוסית יודע, וגם אותה אתה רוצה לשכוח. במובן הפסיכולוגי של הדבר, מה הפריע לאותו אדם? רוסיה עשתה לו הרבה צער, והוא רצה, כמו שאומרים, לשכוח אותה. הוא רצה כמו אותו ציפור שמנסה לייבש את הים, אז היא שופחת קצת חול מהיבשה לים. אז הוא לא ידבר רוסית, בזה הוא מעניש את רוסיה. אז הרבי רצה להעביר לו את המסר שאנחנו לומדים עכשיו, שתיקון אמיתי לא בנוי אף פעם על זה שאתה מוחק את כל העבר שלך לחלוטין. העתיד שלך בנוי על העבר ברמה זו או ברמה אחרת. אי אפשר ליצור עתיד, מי שעבר אין לו הווה ואין לו עתיד. גם אדם שעשה איזשהו שינוי בחיים, אז תמיד הרבי הדריך את האנשים שגם אחרי השינוי שעשית, אם זה מבחינה דתית או מבחינה של שינוי מקום ממקום אחד למקום שני, שהשינוי יהיה מבוסס על מה שעשית בעבר. רבי לא אהב את אלה שלמדו איזשהו מקצוע בעבר, מה שנקרא בעולם הפתוח, אחר כך כשנעשו דתיים עזבו את אותו מקצוע ולא התייחסו אליו, ולא אדרבה, הוא עודד אותם אם הם צריכים להשתלם ולסיים אותו, תסיימו אותו. מה עומד מאחורי זה? לא רק לתת להם את ההרגשה שהדת היא לא נגד הלימודים, לא זה המסר. המסר הוא כי זה עולם התיקון. עולם התיקון פירושו שאני לא לוקח 30 שנה שהייתי עד עכשיו ואני מוחק אותם כאילו הם לא היו אף פעם. עולם התיקון פירושו שאני בונה על העבר נדבך נוסף באופן טוב, באופן יפה, באופן יותר טוב ממה שהייתי עושה בצורה אחרת, אבל אני לא מוחק אותו לחלוטין. הנקודה הזאת היא בהבדל של בין עולם התיקון לעולם התוהו, זה ההבדל שבין יצר טוב ליצר הרע בעצם. יצר טוב תמיד אומר לאדם, תבנה על דבר ריאלי שיש לך, הלאה ותתקדם, תיצור קשר בין חוליה לחוליה של בכל המעשים שאתה עושה. ואילו יצר הרע בטבעו הוא נקודות נקודות נפרדות זה מזה, שאין ביניהם קשר והרמוניה, ותמיד הוא אומר לך, תסתכל על מה שלפניך ותהנה ממה שלפניך, ולא מעניין אותך יותר שום דבר. הדבר הזה בא לידי ביטוי, אני אומר את זה ממש בסוגריים, אבל כיוון שזה יכול לתת הבנה בעניין, הדבר הזה בא לתת ביטוי, בא לידי ביטוי בהבדל שבין בנים לבנות בכלל, במיוחד בגיל ההתבגרות, אבל זה דבר שהוא נכון בכלל, בהבדל שבין המינים, בין גברים לבין נשים. הטבע של האישה, כמו שאומר ישעיהו הנביא, הוא קורא לנשים נשים שאננות. יש הרבה פירושים מה הפירוש נשים שאננות, אבל המהר"ל מפראג מפרש באופן מסוים, נשים קרובות אל השאנן והשקט. כלומר, נשים קרובות יותר אל התיקון בטבען מאשר האיש. מה הפירוש שהן קרובות יותר אל התיקון בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו בשיעור? ההקשר הוא שהן קרובות יותר לרצון ליצור המשכיות וליצור קשר בין דבר לדבר. בצורה הכי ברורה והכי מוחשית, זה בא לידי ביטוי בקשר שיש אצל בנים בגיל ההתבגרות, לבין קשר שיש אצל בנות בגיל ההתבגרות. אצל בנים הקשר בדרך כלל עומד על בסיס של כאן ועכשיו. הוא לא מנסה ליצור קשר אמיתי דווקא, מה שמעניין אותו זה היצר באיזשהו מקום, הוא רוצה להגיע לאיזשהו סיפוק, ובזה זה ההתחלה, זה האמצע וזה הסוף. ואילו אצל האישה כל הקשר הוא מלכתחיל הקשר נפשי, וככל שעובר הזמן הוא אמור להיות יותר חזק. לכן, אצל הגבר באופן טבעי הניתוק של הקשר זה דבר של מה בכך, משום שלא היה לו שום מטרה של התחברות נפשית לעניין, אלא היה לו רק עניין של סיפוק המשאלות שלו, וברגע שזה התמלא, אז אין לו שום עניין חוץ מכאן, אז ניתק הקשר, ניתק, נחפש אותו במקום אחר. ואילו אצל האישה זה יכול לגרום איזשהו שברון יותר גדול. מה ההבדל בין צורת ההתייחסות? ככל שהאדם הוא יותר יצרי, ככל שהוא יותר מחובר עם היצר הרע, היצר הרע עניינו עולם התוהו. עולם התוהו מסתכל רק על הנקודה כאן ועכשיו, ואני לא מנסה לחבר את הנקודה הזאת עם נקודת הזמן הבאה. לא מעניין אותי מה שיהיה בנקודת הזמן הבאה, אני לא מחפש ליצור איזשהו קו ישר, לא מחפש ליצור כאן את עתיד החיים שלי, אני מחפש ליהנות עכשיו וגמרנו. זה טבעו של יצר הרע בשתי מילים, כאן ועכשיו. ואילו עניינו של היצר טוב ליצור משהו יותר בסיסי, משהו יותר אמיתי, משהו בסיסי ואמיתי, הוא תמיד קו שמתמשך. ככל שהאדם הוא יותר מתוקן, הוא יותר חושב על העתיד, הוא תמיד מנסה לתפור את ההווה עם העתיד, וגם את העבר ביחד עם ההווה. זה חלק בלתי נפרד מהאישיות של אדם מתוקן, וזה בא לידי ביטוי בכל התחומים, גם בקשרים שיש לו, אבל גם בחיים הכלכליים שלו. ניקח למשל את העניין של חיסכון. חיסכון זה מבט של אדם מבחינה נפשית שהוא חושב על העתיד. כלומר, הוא מסתכל על, הוא חי את ההווה, אבל הוא לא חי אותו ב-100%, הוא שם כסף בצד כדי שיהיה לו לעתיד. מי היה הסמל של ההנהגה הזאת במקרא, בתורה? יעקב אבינו. יעקב אבינו עומד בלילה, בלילה של סכנה, בלילה של לפני מלחמה עם אחיו ומסב, ושיוצא כנגדו עם 400 איש ורוצה להרוג אותו בצורה מוצערת, ויעקב אבינו חוזר וחוצה את הנחל לבדו, וכדי להביא פחים קטנים. אם אנחנו מנסים לתת לזה שם בחיים המודרניים שלנו, הוא השאיר כמה קופסאות שימורים שם מעבר לגדה של הנהר, ובשבילהם הוא חצה את הנהר בלילה לבד, את הנחל בלבדו בלילה, ואז פוגש אותו שרו של עשיו. בסיפור המקראי, השר של עשיו היה מלאך, והמלאך הזה בעצם נלחם איתו מבחינה רוחנית וגם מבחינה פיזית, ואפילו פצע אותו, נקע אותו בכף יריחו. ויעקב אבינו מעולם לא הביע חרטה על זה שהוא הלך וחצה את הנחל, וגם חכמינו לא הביעו עליו מורת רוח, אף על פי שהם לא מתביישים אף פעם לבקר מישהו שעשה מעשה שאינו הגון, הם לא הביעו עליו ביקורת בזה שהוא הלך לבדו בלילה וכדי לקחת כמה פחיות. הסיבה לדבר, מפני שאדם שהוא צדיק, זאת אומרת שהוא קרוב לעולם התיקון, יעקב אבינו היה סמל התיקון בעולם, מנסה שכל דבר, כל פריט גשמי רוחני שיש לו בבית שלו, בחיים שלו, באישיות שלו, שזה ממון שאותו הוא רכש וכדומה, יבוא לידי מיצוי מוחלט בצורה הטובה ביותר. יעקב אבינו הבין שמיצוי מוחלט של אותם פחים קטנים שהוא משאיר מעבר לגדה, זה לא נקרא מיצוי אמיתי. זה לא תיקון אמיתי של אותם הפחים. התיקון המלא של הפחים זה כאשר הם יבואו לידי שימוש. אז אפילו שהם שווים כמה פרוטות, הוא הולך ומביא אותם. הנקודה הזאת, בנקודה הזאת, עמד כנגדו האנטיטזה הכי גדול שלו, שזה עשיו. עשיו על פי הקבלה הוא שורש של עולם התוהו. עולם התוהו זה עולם הפירוד. בלשון של הקבלה זה נקרא עולם הנקודים. נקודות, 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 שאין ביניהם קשר בין אחת לשנייה. השר של עשיו מסמל את עשיו. עשיו עניינו שאתה תחשוב רק על עכשיו, מה שעומד לפניך, משהו בסגנון של אכול ושתו, כי מחר נמות. כלומר, אני לא עושה את חשבון המחר, לא מעניין אותי מהמחר, תהנה היום ומה שיהיה יהיה. תגמור את הכסף שלך היום, מחר מה שיהיה יהיה. תנועת הנפש הזו של הפיזרון, אפילו שאני לא צריך, אין לי סיבה מיוחדת לפזר, אבל בשביל מה לא ליהנות עכשיו, למה לחשוב על העתיד, זה לגמרי מיותר, זה התכונה של עשיו. עשיו עכשיו. הוא רוצה כאן ועכשיו כל דבר, ולכן הוא הולך אחרי היצר, ולכן הוא עושה מה שבא לו, ואיך שבא לו, ומתי שבא לו. מה שאין כן יעקב, בדיוק הפוך. תמיד הוא יעשה רק מה שצריך, ותמיד הוא יהיה מחושב, האם מה שאני עושה עכשיו באמת נצרך, ואם לא, אני אשקיע את זה בדבר אחר, בזמן העתיד, ואני לא אבזבז כסף סתם. לכן, דווקא לכן, אומרת תורת הסוד, תורת הקבלה, שבשעה שיעקב חצה את הנחל, והוא הגיע למצב כזה שהוא עכשיו בשביל כמה פרוטות מסכן את עצמו בלילה חשוך, פה דווקא הוא הגיע לנקודה הזו שהמסר של עשיו החליט להיכנס בו, איך שאומרים בעברית סלנגית, החליט להיכנס למלחמה בו, כי אתה במעשה הזה עומד ממש כאנטיתזה לכל המציאות שלי, לכל המציאות של התוהו שאומרת תסתכל רק על מה שלפניך. אדם שמסתכל רק על מה שלפניו יגיד מה שווה ללכת לחצות עכשיו את הנהר באמצע הלילה בשביל להביא כמה פחים. אז הפחים ילכו לאיבוד, מה אכפת לי מהם? אבל אדם שמנסה לחבר ולקשר כל דבר שהוא עושה עם העתיד, לא רואה את הדברים בצורה הזאת, וזה בעצם היה פן מסוים של מלחמה רוחנית שבאה לידי ביטוי גם במלחמה גשמית. נמצאנו למדים שעניין החיסכון בכלל, שהאדם חוסך כסף ביחס לעתיד, יש לזה פן אלוקי של תיקון לעומת האדם המפזר. החיסכון זה לא בגלל שאתה חושב מה יהיה בימים הבאים, ימי זקנה וכדומה. גם אם תהיה עשיר כקורח, לפי תורת הסוד, יש עניין שלא תבזבז, בלי שום קשר לזה שיש לך הכל. יש קמצן, יש פזרן, ויש חסכן. הפזרן מפזר גם כשלא צריך. הקמצן מתקמץ גם כשצריך. והחסכן הוא ממוצע שביניהם. מתי שצריך הוא מפזר, ומתי שלא צריך הוא חוסך. וזה המידה הממוצעת והמתוקנת שיש באדם. עולם התיקון בנוי על הנקודה הזאת שהאדם יבין שזה שאני חוסך זה לא בגלל שאין לי או שלא יהיה לי, גם כשברור לי שתמיד יהיה לי והחסכונות שלי מלאים, אין לי שום בעיה ושום ספק, סתם לבזבז זה דבר מיותר, זה דבר לא אלוקי. כי אני כאילו מכניס את עצמי לעולם התוהו שאתה חושב על הרגע ולא חושב על העתיד. התיקון בעצם חושב על העתיד, ובגלל שהוא חושב על העתיד, הוא מנסה לקשר את ההווה עם העתיד, וגם כשיש לו כסף גם לעתיד, ואין לו צורך לשמור את הכסף, אבל הוא אומר, אבל בשביל מה אני עכשיו אכלה את הממון הזה, ולא אביא אותו לתיקון האמיתי שלו. תיקון האמיתי זה שאני חושב איך הוא יבוא על מקומו בשלום בצורה הכי מושלמת שלו. ואם אני מפזר אותו סתם, לא הבאתי אותו לתיקון הכי אמיתי שלו, ואדם שנמצא בעולם התיקון משתדל כל הזמן ביסוד הזה. אני רוצה להגיע לחלק העיקרי של השיעור, עד כאן זה היה הקדמה. החלק העיקרי של השיעור בעצם בא לעסוק בנושא קצת עמוק. שאלת השאלות היא בנוגע לדומם צומע חי שיש בבריאה. וזה הכל בהמשך לפסוק שאנחנו למדנו היום. כמו שדיברנו עד עכשיו, הטבע של התיקון, הטבע של האדם השלם, הטבע של האדם בכלל, כמו ששלמה מבכה כאן, מה יהיה אחריי? האם ממשיכים אותי? האם תופרים את ההווה ביחד עם העתיד וכדומה או לא? אז כאן אנחנו רואים דבר מעניין בהבדל שבין דומם, בין מדבר, חי וצומח. ההבדל בכללות הוא בין המדבר שהוא בקטגוריה אחת לבין החי והצומח בקטגוריה אחרת. וזה קשור ביחס ליצר הקיום המיני שכל שהטביע הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה כולה. הצמחים משתדלים להביא את עצמם לידי הפריה, שיהיה להם גם כן המשך בעתיד. בעלי החיים בוודאי, וגם מין האדם בוודאי. אבל כאן אנחנו רואים איזושהי נקודה של הבדל בין מין המדבר לבין מין החי ומין הצומח. אם מין החי והצומח משתדלים לקיים את המין שלהם הלאה בסגנון של לשם שמיים לחלוטין, כלומר, כל הקשר שבין הזכר עם הנקבה הוא רק בשביל להמשיך את החיים אחר כך, כדי שיהיה עוד עכברים, כדי שיהיה עוד חתולים, כדי שיהיה עוד כלבים, כדי שיהיה עוד פרות וכן הלאה, ואותו דבר הצמחים, כל עניינם להמשיך את אותו המין הלאה, והם נעזרים גם ברוח וגם בשאר בעלי החיים הפרפרים וכולו שמפרים, מעבירים אבקנים מבחינת הזכר לבחינת הנקבה כדי ליצור עוד פרחים ולהמשיך הלאה את מין הצומח ואת כל בכל הגוונים שלו. אצל האדם אנחנו רואים דבר מעניין ואולי אפילו מוזר, שאצלו הקיום של המין לא שייך בצורה ישירה בדווקא להמשך תולדות. עד כדי כך שאפשר אפילו לומר שברוב העולם וברוב המקרים החיבור שבין זכר לנקבה לא עומד על התקן הזה שלהביא ממנו ולדות. עכשיו הקשר בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו בפסוק של שלמה המלך, זה מעורר שאלה פילוסופית מאוד מאוד קשה, כי השורש הקבלי של הצמחים ושל הבעלי חיים, השורש הקבלי שלהם הוא עולם התור. כלומר, השורש של הצמחים בעצם הוא ניתוק. השורש של הבעלי חיים בעצם הוא ניתוק. ואף על פי כן, אנחנו רואים אצלהם את ההמשכיות, מה שנקרא ההמשכיות של יצר הקיום המיני שלהם, להמשיך את המין הלאה, שהם עושים אותו בצורה הכי מושלמת של המשכיות. הם משתדלים להמשיך, הקרנפים משתדלים להמשיך את ה... הבעלי חיים, הקרנפים למשל, משתדלים להמשיך את העתיד, את העתיד של מין הקרנף, ממשיכים אותו הלאה ללא שום חשבונות אחרים נוספים. ואילו אצל מין האדם הוא עושה המון המון חשבונות יצריים, זה קיים גם אצל הזכר וגם אצל הנקבה, ופה פתאום לאו דווקא שיהיה פה איזשהו המשכיות, במעשה הזה שהוא עושה, הוא לא משתדל לקשר את המעשה עם איזשהו המשכיות בעתיד. אתה משקיע פה כוח, אתה משקיע פה אנרגיה, אתה משקיע פה איזושהי פעולה, והפעולה הזאת לא אמורה להוציא איזשהם עניינים בעתיד. זאת אומרת, מלכתחילה אני לא הולך על הכיוון הזה שזה יביא משהו בעתיד. ככל שהתרבות של העולם המערבי יותר מתפתחת, העניין הזה נעשה הולך יותר וגדל, גדל וגדל. עכשיו, למה אני שואל את השאלה? אני שואל אותה מפני אני שואל רק מהבחינה הפילוסופית, שזה לגמרי לא מובן. אם הבעלי חיים הם תוהו, ואם האדם הוא תיקון, אז היה צריך להיות שהאדם בטבעו יימשך אחרי ההמשכיות, אחרי הרצון להמשכיות, אחרי ההשקעה להמשכיות, וזה יפריע לו, וזה יציק לו, וזה פשוט לא ייתן לו מנוח אם ההמשכיות הזאת היא לא מתבצעת, והוא לא יעשה שום צעד ושום מעשה ושום עניין אם הוא לא יביא אותו לאיזושהי המשכיות בונה. ואילו בעלי החיים, היינו צריכים לראות אותם לגמרי הפוך, שהם עושים מה שהם עושים בלי שום קשר אם יש לזה המשכיות, בדיוק הפוך ממה שהיינו מצפים. מה שעושים בני האדם היום, היינו מצפים שבעלי החיים יעשו, ומה שעושים הבעלי חיים, היינו מצפים שהבני אדם יעשו. ממש הכל פה הפוך. היה אפשר לענות, מה שנקרא בלשון הגמרא, אבא אמינא, היה אפשר לנסות לתרץ את הקושייה הזאת, וזו קושייה קשה. כי אם היהדות טוענת שהאדם הוא תיקון, אז למה לא רואים את זה בשטח? למה הוא לא שואף לזה? אם אומרים שבעלי החיים הם טועו, למה אצלהם רואים את התיקון הכי גדול? זה הפוך לגמרי ממה שהיה מצופה. אנחנו יודעים שיש כלל שנקרא זרוק חוט רעבירה עיקר הקאי. כך מקל עץ, זרוק אותו לאוויר, כשהוא ייפול, הצד שהיה בעבר בכיוון הקרקע, הצד שממנו היו השורשים, ייפול תמיד ראשון על הקרקע. אז לכאורה הסדר, הסדר הטבעי בבריאה היה צריך להיות שהאדם, גם אם נעיף אותו רחוק, גם אם נזרוק אותו רחוק מהשורש שלו, אבל הוא ייפול על השורש שלו, הוא ינסה להגיע לשורש שלו, ינסה להיות מתוקן ולא ינסה להיות פרוע בחיים האישיים שלו. ופה אנחנו רואים בדיוק נקודה שהיא שונה והיא הפוכה, וזה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו ולהבין אותו טוב. תעשיית היצר הרע שולטת בעולם, אני לא רוצה להרחיב במילים נמלצות, תעשיית היצר הרע שהולכת להבל ולריק ולבטלה, ואיך שתרצה באיזה מילים שתאמר אותה, היא השולטת במדיה. וכל הטיפולים האלה והמסכנים האלה שזה, שהשם מרחם עליהם שיצליחו, אבל הם ביחס קטן ושולי, אפילו לא אחוז אחד, לעומת כל העולם הפרוע, המערב הפרוע, כפשוטו. אז אנחנו נתקדם הלאה. אז שוב, היה אפשר לומר שלאדם יש בחירה חופשית, ולבעלי החיים אין בחירה חופשית. אנחנו יודעים, זה כלל יסודי, תקבלו את זה כעת כהנחה, כי על זה לבד צריך שיעור, או אפילו שניים, על ההבדל שבין האדם לבעל חיים, שלבעל חיים אין בחירה חופשית, ולאדם יש בחירה חופשית, אבל אני לא אוכל לקפוץ משיעור לשיעור, אני אומר את זה כאקסיומה ואנחנו נקבל אותה. לאדם יש בחירה חופשית, ואולי בגלל זה הוא משום מה בחר בלא טוב. זה לא כל כך משכנע לפי הכלל של זרוק חוט רע אוויר העיקר הקאי. לפי הכלל הזה הוא היה צריך להיות מוטה יותר לכיוון של השורש שלו, אפילו אם נתנו לו בחירה. נקודה שנייה, שיש כאלה שרוצים לתרץ, מה אתה רוצה? לאדם יש יצר רע. לבעלי חיים אין יצר רע. אז כיוון שכך, אז הוא יכול לעשות כל מיני דברים העולים על רוחו, ולעשות גם כן דברים לא טובים, אז הוא בחר ברע. השאלה, איך אומרים, אני הקטן שואל, למה כל כך הרבה אנשים בחרו ברע? אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא טבע ראשון באדם, ויש נקרא טבע שני. אצל כולנו יש את זה בכל מיני תחומים. תמיד הטבע הראשון זה הטבע המולד, והטבע היותר חזק באדם. כמה שאתה לא תרגיל את עצמך בטבע שני, הוא רק התחרות כאה ביחד עם הטבע הראשון. הטבע הראשון תמיד יהיה דומיננטי יותר, תמיד יהיה חזק יותר. אז אני חוזר שוב לנקודה, יש לי יצר. במקרה הטוב אני יכול להתייחס ליצר כטבע שני. אבל השורש של האדם הראשון זה הטבע של התיקון. אז יש לי טבע הראשון של בניין, תיקון, המשכיות, כדאיות, תפירת כל דבר עם איזשהו דבר שמשתלם, ויש לי את הטבע של היצר הרע שהוא תוהו, וזה אולבש עליי, משעה שננער לצאת ממאי אמו, זאת אומרת, כשהילד נמצא בתוך הבטן של האמא אין לו יצר הרע, רק בשעה שהוא יוצא החוצה אז נכנס בו היצר הרע, כלומר היצר הרע הוא יחסית משני לטבע הראשון שיש לאדם, שהוא טבע התיקון, ואם ככה, למה הטבע של התיקון לא מצליח בגדול לכבוש את כל העולם, בנושא הזה שעליו אנחנו מדברים, והשאלה היא באמת שאלה קשה. עד כמה שהשאלה הייתה קשה, גם מהבחינה הרעיונית, גם מהבחינה הפסיכולוגית שלה, וגם מהבחינה הנפשית, הרעיונית שלה, השכלית שלה, התשובה הולכת להיות הרבה יותר קשה. אבל אני לא חושב שאתם מפחדים מקושי. קושי זה רק התמודדות וזה חלק מהחיים. אז אני רוצה להעביר איזשהו נושא בחסידות וקבלה, ותוך כדי הנושא הזה, השאלה הזאת, אנחנו אומרים, תרד לבד. זה המשך למה שדיברנו בשיעור הקודם, ואני עכשיו רק תופר את זה על הנושא שלנו, בהקשר של מה שאמר שלמה. יש לנו את העולמות, או את העולמות שקדמו לעולם התיקון. העולם שלנו נקרא עולם התיקון. מה שאתם מכירים בתור ארבעת העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הם כולם בתיקון. אבל היו עולמות שקדמו לחלוקה הזו של התיקון, ושניים הם, עולם העקודים ועולם הנקודים. עולם התיקון נקרא עולם הברודים. אני אתן לזה רק שהשמות האלה לא ישמעו כמו שמות בחלל. זה מצבי צבירה, כל אחד מהעולמות האלה מסמל מצב צבירה אחר. עולם העקודים מסמל צבירה מסוימת של הספירות, שאני אסביר אותה עוד מעט. עולם הנקודים מצב צבירה שונה, ועולם הברודים מצב צבירה שונה. עקודים זה מלשון סגורים ועקודים, קשורים בתוך סל אחד. מה הפירוש? יש 10 ספירות, אתם בטח יודעים. 10 הספירות, חוכמה, בינה, דעת וכולו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. הספירות הללו קיבלו את הצבע שלהם ואת השם שלהם פה בעולם התיקון. אבל כשהם היו קדם עולם התיקון, כשהם היו בעולם העקודים, הם היו 10. אבל הם היו כמו לוח הכפל. כל אחד כפול 10. מה פירוש כל אחד כפול 10? היית תופס איזושהי ספירה מתוך הסל, היית שואל אותה, מי את? מה השם שלך? הייתה אומרת לך, אולי חוכמה, אולי בינה, אולי דעת, מה שתרצה. כאילו, היית לוקח את השנייה, הייתה עונה לך את אותה תשובה. במילים אחרות, הם לא היו עם צבע ולא עם שם ולא עם חיבור, הם היו מה שנקרא פסטלינה כזאת, שיכלת ליצור מכל עיגול של פסטלינה את, כל, את 10 צורות שונות. שכל אחת מהצורות האלה הייתה פוטנציה לספירה, וזה היה עולם העקודים. עולם הנקודים זה כבר עולם שבו היו כלים. כלים זה, סתם כשזה יהיה מצויר לנו בראש, זה כמו אמא שעושה עם המערוך, היא עושה, מרדדת את הבצק, ויש לי כבר כזה פיסת בצק גדולה, ואני לוקח צורות ואני שם על הבצק כדי ליצור עוגיות בצורה מסוימת. אז זה נקרא, הצורה הזאת זה הכלי, הבצק זה יהיה האור, אני מכניס את מלביש, אני לוקח כלי ומלביש אותו על האור, ובעצם כובל את האור לצורה מסוימת. האור, הבצק, עד עכשיו יכול להיות איזה צורות, בוא נגיד, אין סוף צורות שיש בעולם. עכשיו נתתי לו, מה שאומרים, מכה, והחלטתי שאתה תהיה בצורה הזו ולא בצורה אחרת. זה מה שהתרחש בעולם הנקודים, באו כלים לאור, הלבישו אותו, וסגרו את 10 הספירות, וה10 ספירות הללו הרגישו שהם פשוט, כל חתיכת אור נסגרה באיזשהו כלי. עכשיו היית שואל אותה, מי את? אני חוכמה. ומי את? אני בינה. עכשיו לא בגלל שהיא בינה, אלא בגלל שהכלי הוא זה שגרם לה להיות בינה. הכלי, כמו שאומרים, סגר אותה להיות בינה, להיות דעת, להיות חסד, להיות גבורה, להיות תפארת, וזה ההבדל בין עולם העקודים לעולם הנקודים. הכלים, תחשוב על הציור של הבצק, אין לי עכשיו אפשרות לעשות משהו אחר. שם אנחנו נמצאים היום. הכלים הם בעצם ההגבלה לאור. זה הניסוח הכי פשוט שאני יכול להגיד עכשיו. הם מגבילים את האור והם צובעים אותו בצבע מסוים, ואתה תהיה זה ולא תהיה משהו אחר. עכשיו שימו לב טוב, אף אחד מאיתנו, גם אנחנו שנמצאים פה, לא אוהב שמכתיבים לו ולא אוהב שסוגרים אותו ולא אוהב שאומרים לו אתה לא יכול להיות ככה, אתה לא יכול להיות ככה. מה זאת אומרת? יכלתי להיות עד עכשיו מיליון ואחד דברים. עכשיו אתה אומר לי שאני לא יכול, לא, אני לא אוהב את זה, אתה שלילי, אתה בן אדם, אחי, שמעתי פעם פרסומת שילד אחד אומר לי, אמא שלו שהוא רוצה להיות גם שוטר וגם טייס וגם רב חובל וגם 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 וגם, אז אמא שלו שואל אותו, מתי תספיק ללמוד את כל זה? אז הוא אומר, מה, אם את לא מפרגנת לי, מה אכפת לך? כאילו, התנועת הנפש של האדם זה שהוא לא רוצה להיות סגור באיזשהו דבר. הכלי סוגר אותו. עכשיו, מה שקרה כאן היה מין מרד פנימי בתוך הכלים האלה. זאת אומרת, הם לא, האורות לא כל כך השלים עם העובדה שבאת אתה ושמת עלינו מנעול וכבשת אותנו. הם לא כל כך אהבו את הרעיון, והמרד הלך וגבר עד שנעשה שבירת הכלים. ושוב, אני אומר את זה בצורה ציורית. נשברו הכלים נשברו והכל התפזר, ואז מאז אנחנו עובדים בתיקון הניצוצות שהתפזרו בשבירת הכלים. וכאן נשאלת השאלה, זה לא נשמע טוב. אלוקים, אלה אני, כשאני מכניס לחשמל איזשהו מכשיר מארצות הברית, שהוואט שלו הוא 110 ואני מכניס אותו ל-220, והוא עושה פום ומתפוצץ, אני יכול להבין את חוסר תשומת הלב שלי. אבל אתה בורא עולם, עשית משהו והתפוצץ לך הלגו שלך בידיים, זה נשמע לא טוב. זה נשמע כאילו אתה לא מכוון. התשובה היא שזה לא, זה לא שזה לא מכוון, זה מכוון כתחילה. זאת אומרת, יש פה דבר עמוק ועמוק לפני מעמוק. אני משתדל לעשות את זה בצורה פשוטה. התשובה לעניין הזה, זה שהאמת, האמת היא שהאורות עצמם, האורות שבעולם העקודים, האורות עוד לפני שבאו אליהם הכלים, הבצק עוד לפני ששמו עליו את הצורות השונות, לפני שקרצו ממנו צורות, הבצק, האור הזה הוא לא היה אחיד. הוא היה נראה אחיד, אבל הוא לא היה אחיד. היה חלק מהאור שהיה כן מתאים להתקבע ולהתכנס ולהתבטל לשם שנתן הכלי לאור. והיה חלק מהאור שהיה כל כך, מה שנקרא, מסיבי ופרוע ושוחר חופש, שהוא לא היה בנוי לקיבעון הזה שהכלי אמור היה לעשות לו. עכשיו, מה שקרה, מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה זה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אין סוף. זה התחיל מאין סוף, ומהאין סוף הלך ונוצר העולם בסדר השתלשלות גבולי. אז תבינו שבאיזשהו שלב האור הזה לא יכלת לתפוס בו נקודה מסוימת ולהגיד, אתה רואה את הקטע הזה פה מהאור, החלק הזה בבצק, הוא אינסופי. תפריד אותו, שים אותו בצד. אבל החלק הזה הוא כן יהיה ממושמע, זה בוא תיקח אותו אלינו. אי אפשר היה לחלק אותו מפני שכל פרט היה מעורבב בגדול, כמו שאומרים, מאין סוף ומסוף, מאין סוף ומסוף, מיכולת להתקבע וחוסר רצון להתקבע, מרצון להתקבע, זה נקרא מתי ולא מתי, זה נקרא רצו ושוב, לא ניכנס לכל המונחים והמושגים, אבל האור עצמו לא היה חטיבה אחת. עכשיו, מה שקורה זה ככה, ברגע שאני קבלתי אותו, הקבילה שאני עשיתי יצרה וקום, וכל בחינות הסוף שבתוך האינסוף, שבאור, התחברו אל הכלי. וכל הבחינות הלא סופיות שבאור, הם היו התחכניות שעשו את המרד, ומה הם אמרו, מה היה סיסמת הבחירות שלהם? רוצים עקודים. זאת אומרת, אתה זרקת אותנו לעולם הנקודים, רוצים את השלטון הקודם, רוצים את המצב הלא ברור הקודם. וכל אחד קיבל את שלו בסוף. השבירה נעשתה, האורות שנשאבו כאורות מוגבלים נפלו ביחד עם הכלים למטה. האורות שלא התאימו לכל העסק הזה, אבל לא יכלתי להפריד אותם בצורה אחרת, לא הייתה לי שום ברירה, עלו חזרה לעולם העקודים, ואז בעצם נוצר אפשרות לעולם סופי. אז בעצם נוצרה האפשרות, שבירת הכלים יצרה את האפשרות שיהיה עולם מוגבל, כי כל זמן שבתוך האור היה מעובב, היו מעובבות בחינות לא גבוליות, לא היה אפשר שיווצר עולם מוגבל. אז במילים אחרות, שבירת הכלים זה הדבר הכי הכי מתוכנן שהיה. כאילו זה חלק מהמערכת, זה היה חלק בלתי נפרד מהמערכת. אני הייתי חייב ליצור את הכפייה הזאת, והכפייה הזאת היא גילתה לי מי הם הכוחות הממושמעים ומי הם הצייטנים ומי הם הכוחות הלא צייטנים, מי הם חברי מפלגה ממושמעים ומי לא, את מי אני הולך לפטר מפה ועם מי אני הולך לבנות עולם חדש. ואחרי שהחלוקה הזאת נעשתה, אני יכולתי ליצור את העולם. אז בעצם השבירה של הכלים והתיקון והאיסוף הניצוצות, כאחרי שאנחנו נאסוף את הניצוצות ואת האורות ואת כל העניינים האלה, יישארו לנו רק את האורות האיכותיים, וזה בשביל זה ירדנו לעולם, וזה העבודה של, 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 של התיקון, הפך ניצוצות או כל הבחינות הללו, זה בעצם העבודה. אז עכשיו כדי עוד מילה אחת שיהיה טיפה יותר מובן, חבר'ה, כל זה אלוקים עשה. אבל אלוקים לא היה חייב לעשות את הדברים באופן הזה. אלוקים לא מוגבל, ואם הוא היה רוצה לברוא עולם מוגבל, בלי המשחק הזה של שבירת הכלים, בלי הוואקום הזה שהכלי יוצר לאורות, הוא היה יכול לעשות את העולם גם באופן כזה. איך שהוא רוצה הוא היה עושה, ובאמת, היו לו שני מסלולים. שני מסלולים היו לו. היה לו מסלול של סדר השתלשלות רגיל, והיה לו מסלול נוסף של סדר השתלשלות, שנקרא סדר השתלשלות של עיגולים. יש בנו, בנו כבני אדם, סדר השתלשלות. אנחנו בעצמנו נושאים בתוכנו את כל סדר ההשתלשלות. אנחנו בעצמנו בנויים בסדר כזה, שיש בנו כוחות אינסופיים לעשות הרבה דברים גדולים ויפים, אבל עד שסליחה, סליחה שאני אומר את זה במחילה מכבודכם וכבודי ביחד, עד שאנחנו לא נכווים, אנחנו לא לומדים מה בדיוק מתאים לנו ומה לא. יש מושג שנקרא, לגבי, אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. זה לא רק דבר הלכה בתורה, אין אדם, אין חכם כבעל ניסיון. מה זה בעל ניסיון? הוא נפל בבוץ כמה פעמים, וניקע את עצמו, ויודע הפעם הבאה לא להיכנס. עכשיו, כל העולם הזה בנוי על הריתמוס הזה. אין מי שיכול להגיד שהוא נקי מהעניין. כולנו חכמים אחרי שנפלנו בפח. פעם אחת נפלנו, משתדלים פעם הבאה לא ליפול, אם אנחנו בתיקון. אבל זה הסדר בעולם. מאיפה התחיל הסדר הזה? מסדר ההשתלשלות שעליו דיברתי עכשיו, מהשבירה שהייתה בעולם הניקודים. יש שבירה, הפרדה בין אורות מתאימים לי לאורות לא מתאימים לי, ואז בניין מחדש עם האורות המתאימים. כיוון שכך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כך אנחנו בונים את העולם האישי שלנו. זה הסדר, אין מה לעשות. אם מישהו סיפר לכם על זוג שהתחתן והסתדרו כמו זוג יונים וחיו בחיי עושר ועושר ומעולם אין פרץ ואין יוצאת ואין צברכה ברחובותינו, אוטופיה מעולם לא היה ולא יהיה. חלק מהעולם, תלך ברחוב אחד של תימנים, תראה כמה בתי כנסיות יש. הנקודה היא נקודה אחת, בלי איך אומרים, בלי סטיגמות. הפירוד הזה שולט בכל העולם, ואנחנו חכמים רק אחרי שאנחנו נפלנו בפח. אחרי שאנחנו נפלנו בפח, אנחנו בעצם הפרדנו בין מה שמתאים ללא מתאים, ואז אנחנו יודעים להתקדם הלאה. ואם אנחנו חכמים, אנחנו משתמשים בניסיונם של אחרים שנפלו בפח, ואז אנחנו לא נופלים בפח. אבל בעצם כל העולם הזה בנוי על הריתמוס הזה, וזה כתוצאה משבירת הכלים ועולם הניקודים, זה הסדר בבריאה, וזה מושתל בתוכנו, אבל יש יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל זה נשמות, שנקראות נשמות שבאו משמיטה ראשונה. מי שבא מהשמיטה הראשונה זה למשל משה רבינו. לפי האמונה של החסידים, נשיאי חב"ד הם גם כן כאלה. מה פירוש המושג שמיטה ראשונה? זה אנשים שעברו מסלול אחר. מה המסלול השונה? זה נקרא נשמות חדשות. יש להם כל מיני נשמות, הכל מכוון לאותו עניין. הפירוש הוא שהם לא בנויים על הריתמוס הזה, שהכישלון הוא זה שגורם להם להיות יותר טובים. חז"ל אומרים, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זה הולך על כולנו, כולנו צדיקים. ממך כולם צדיקים. אנחנו כולנו צדיקים אחרי שחטאנו, בזכות שחטאנו אנחנו צדיקים. אנחנו לומדים איך לא לחטוא. אבל יש צדיקים שהם צדיקים בלי לחטוא. זאת אומרת, הם לא צריכים את החטא כמנוף, כמנוף שבונה אותם, שמרומם אותם, שגורם להם לא לחטוא. וזה בעצם אומר שהם לא היו במסלול סדר השתלשלות הזה שעליו דיברתי עם עולם הניקודים באמצע, הם לא היו צריכים את ההפרדה הזאת בין הטוב ובין הרע באמצעות השבירה, ולכן לא הייתה להם בעיה בסדר איך שהם יורדים למטה. כל הדברים האלה אמרתי בראשי תיבות, אבל בטח הבנתם. עכשיו אני חוזר חזרה לשאלה הקודמת. השאלה הייתה, איך זה קורה שדווקא האדם הוא בבריאה, אני עדיין על הבעלי חיים לא עונה עכשיו, אני עונה קודם כל על האדם. איך זה קורה שדווקא האדם הוא המבולבל הכי גדול מבחינה מינית, מכל הבריאה, מכל בעלי החיים ומכל הצומחים? איך יכול להיות שדווקא הוא עושה מה שבא לו והוא לא משתדל לעסוק בהמשכיות? התשובה היא שהוא כן יעסוק בהמשכיות אחרי שהוא יחטוף את המנה שלו. זאת אומרת, הוא בהתחלה, הטבע שלו בהתחלה, זה ערבוב של אין סוף, דברים לא ברורים, לא ידועים, הוא לא יודע מה הוא רוצה, איך שאומרים את זה היום, הוא מחפש את עצמו. ובאיזשהו שלב, אחרי שהוא מתאכזב מהאהבה, או יש לו איזושהי התעוררויות אחרות, אולי חיוביות יותר, שמאפסות אותו, אז הוא מגיע לתיקון שלו. זאת אומרת, השלב שלו תמיד זה שלב של שבירה. שלב של סבירה זה שלב של תוהו. השלב של התוהו אצל האדם זה השלב המקדים שלו, נכון? אמנם האדם שורשו תיקון, נכון. אבל איך התיקון הגיע? וזה נקודת התשובה. התיקון אצל האדם הגיע כי קודם היה שבירה ורק אחר כך נבנה תיקון. תיקון, אפילו כשאומרים את המילה תיקון, באת כאן הביתה, מה זה תיקון? המקרר מקולקל, אז לכן באת כאן. קונים מקרר חדש, לא מביאים תקן. מביאים טכנאי, אני לא יודע, אולי לסדר את הדלת, אולי להרכיב אותה, אבל לא מביאים תקן. תקן מביאים כאשר משהו מקולקל. זה בסגנון. אז אצל האדם יש עולם התיקון. כדי שיהיה תיקון צריך להיות קלקול. קלקול שורשו מן התוהו, אז הוא קודם כל עובר תהליך של תוהו, אז הוא עושה את כל השטויות שבעולם, ואחרי שהוא עובר את כל המסלול של השטויות, אז הוא סוף סוף מבין, לא, לא, זה לא מתאים, זה לא שווה, זה לא נותן כלום, 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 כלום. ואז הוא מגיע לשלמות הפנימית שלו, מי שהוא מזוכח יותר, הוא מגיע לזה מהר יותר. מי שמזוכח לזה, מזוכח פחות, מגיע לזה יותר לאט. אבל בסופו של דבר, הבריאה כולה אמורה להגיע לזה, וזה התשובה לשאלה ביחס לאדם. אבל עדיין אין בתשובה הזאת מענה על בעלי החיים. בעלי החיים שורשם מעולם התוהו. אז איך הם כאלה צדיקים? איך הם כאלה מתוקנים? איך הם כאלה עכשיו עושים את מה שהם צריכים לעשות לפי מתכונת וחושבים על העתיד ובונים את העתיד? אז כאן אנחנו מגיעים לדבר שהוא עמוק בפני עצמו, הוא חשוב להבנה בפני עצמו גם בתהליך אצל הבעלי חיים. הסדר הוא שהבעלי חיים, השורש שלהם מסדר ההשתלשלות השני. נכון, השורש שלהם הוא תוהו. אבל לא התוהו הזה של השבירה שאנחנו היינו שם. להם יש סדר אחר של השתלשלות. והסדר ההשתלשלות האחר שלהם הוא ישיר יותר, זה הסדר ההשתלשלות של העיגולים. הוא ישיר יותר, הוא קרוב יותר, הוא מדויק יותר. הרצון של הבורא מתגלה בהם בצורה הכי ישירה, בצורה ש... אין לה אח ורע. זאת אומרת, אתה מסתכל על בעל חיים, אתה יכול לראות צדיק שעובד את הקדוש ברוך הוא מהבוקר עד הערב, בדיוק איך שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא סוטה ימין ושמאל. אין לו בחירה חופשית, והוא אף פעם לא עושה בניגוד לרצון הפנימי האלוקי של הקדוש ברוך הוא, עובד לשם שמיים, וזה נובע מתוך, אותו הוא, נכון שהוא אותו הוא, אבל השורש שלו בדבקות יוצאת מן הכלל מהבורא, כי השורש שלו תוהו ללא שבירה באמצע. בגלל שהוא מדויק מאוד. כאן אני מגיע לדבר הרבה יותר עמוק ממה שיכלנו לדמיין אפילו. הגמרא מספרת, רב נחמן אומר, אני לא הצלחתי לדקדק טעמו של דין בגמרא עד שלא אכלתי בשר של שור. אנחנו שומעים שרב נחמן אומר שכשאוכלים בשר של שור אז לומדים לדקדק. מה זה לדקדק בעברית? לדקדק זה להפריד בין הסברה הנכונה לבין הסברה הלא נכונה, אבל באזמל אנליטי מאוד מאוד עדין. זה נקרא לדקדק. רב נחמן בתור בן אדם, בן אנוש, לא הצליח לדקדק. הוא מנסה לדקדק והוא לא מצליח. למה? למה הוא לא הצליח לדקדק? משום שהשורש שלו מהשבירה. ובשבירה היה בלבול. הבלבול הזה זה בלבול מהותי. אם אני רוצה ישרות, בדיוק, כיוונון על כשל, צורה הכי מדויקת, תביא את הבשר של השור. זה השור הזה, שהשורש שלו מעולם התוהו. אבל מעולם התוהו הזה, שמשתלשל ישירות, לא דרך שבירה ובלבולים באמצע הדרך, אלא בצורה ישירה. אני אוכל אותו, אני מצליח לדקדק. אם אני רוצה לתת לזה המחשה, ההמחשה היא ההבדל בין תמונה לציור. הבעל חיים הוא תמונה מצולמת, מדויקת, של הקדוש ברוך הוא, בשל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא עושה את הכל מכוון. האדם נבנה עם המון המון אפשרויות לשינויים. יש לו בחירה, ויש לו יצרה, ויש לו שבירת הכלים באמצע הדרך, והוא מחפש את עצמו. בתוך כל החיפוש הזה, זה תדמיינו בן אדם שעומד עם המכחול ומנסה לצייר את שירת חייו. הציור בסוף יכול לצאת מאוד יפה, אבל הוא אף פעם לא יהיה מדויק כמו התמונה המצולמת. כי בסופו של דבר מי זה שמחזיק את המכחול? מחזיק איזה אחד מבולבל כזה שלפי תנועות הנפש שלו מצייר עכשיו על, על הבד. מה יותר יקר? ציור. למה? משום שזה עמל פנימי. מה יותר מנויק? הצילום. מה עושה הצייר כשהוא רוצה שהציור שלו יהיה מנויק? הוא לוקח צילום ושר ועושה. אז זה נקרא שהוא לוקח בשר של שור ואוכל, ואז כשהוא מצייר את התלמוד, רב נחמן מצייר את הסברות של התלמוד, אז עד שלא אכלתי את הבשר של השור, עד שלא האמנתי את התמונה של ההוא שם המדויקת הזאת, אז לא דקדקתי טעמו של דבר. לא הצלחתי להגיע לרמת דיוק מדויקת, כי זה לא ביכולת האדם, כמו שאומרים. זה לא ביכולת האנושית. אבל תגידו לי, אחרי שהצייר, סלחו לי על הדוגמה, גומר לצייר את הציור שלו, מה הוא עושה עם הצילום? זורק לפח.
עם הצילום,
שעמד לידו ואיתו הוא עשה. זורק אותו לפח. זה הסיבה שהיהדות אומרת להשתמש בבעלי החיים. מותר לאכול בשר, מותר לאכול... לכן היא רואה את הדברים בצורה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל להיות תמונה לצייר הזה. כי זה התפקיד שלו. אין לו איזשהו תפקיד שהוא צריך לעשות. הוא כבר מושלם. הוא נוצר מושלם. אז איך אומרים, דרך ארץ לבעלי החיים בוודאי שצריך להיות. הרבה מוסר השכל צריך ללמוד. עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת עירובין, שאם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים מבעלי החיים. לכן הנמלה וכל, הכל. אפשר לתפוס את הראש ולהשתגע מהחכמים. מבעלי החיים הייתם לומדים? זה ממש מדויק לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו. משום שהם הכי קרובים לאלוקים. אני מתכוון לומר שבאיזשהו מקום, לפני שאנחנו עומדים ביום כיפור ואנחנו רוצים להיות אמיתיים ולא רמאים, אז אנחנו נזכרים בעוף ובמה שעושים איתו, ואנחנו מיישרים ומכוונים את עצמנו בהתאם אליו. ושוב השאלה, אתה צריך לקחת את התרנגול ולהשוות את מה שעושים לו, ואז אתה תלמד מזה? התשובה היא כן. משום שהוא הרבה יותר מדויק ממני והרבה יותר מכוון ממני והרבה יותר מחובר ממני. וכיוון שכך, אני לא יכול להימנע מלהשתמש ביכולות האלה שנתן לי המורה. טוב, אז זה היה בעצם תשובה גם לצד השני של השאלה. זאת אומרת, השאלה הייתה למה אנחנו ככה ולמה אנחנו כל כך מבולבלים? ענינו על זה. למה הם כל כך מכוונים? גם כן ענינו על זה. ומה שנשאר לנו להבין זה החלק השני של הפסוק של שלמה. שלמה המלך בסיום הפסוק של בסיום עד עכשיו דיברנו על מי יודע איך חכם יהיה או שחל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש. זה בעצם היה הצד הראשון של הכאב של שלמה. עכשיו כאן בפסיק, מה קרה כאן בפסיק? בוא נגיד והצלחתי להביא ילד לעולם שהוא עושה בדיוק מה שאני רוצה. הוא משלים אותי בדיוק. אני חסד, הוא ממשיך חסד. אני מרחיב את העסק, גם הוא מרחיב. בדיוק כמו שאני רציתי. אומר על זה שלמה, על המצב הזה שיש המשכיות של העתיד והמשכיות כמו שאני רציתי, המשכיות של תיקון כמו שאני חפצתי, על זה אומר שלמה, גם זה אבל. זה אבל? למה זה אבל? אז המפרשים אומרים ככה. זה אבל... מכיוון שמה קרה כאן? אני עמדתי לפני שאלה. מה יהיה אחריי? ככה אדם שואל. מה יהיה אחריי? מי ימשיך אותי? ימשיכו אותי כמו שאני רוצה או לא? אם לא ימשיכו אותי כמו שאני רוצה, אוי ואבוי, זה אסון גדול. ואז הצלחתי לפעול בחינוך של הילדים שלי שהם ימשיכו אותי כמו שאני רוצה. מצוין. אז מה נוצר פה דבר חדש? אתם מכירים את הסיפור על השועל שנכנס רעב ויצא רעב? מה הרווחתי מכל העניין? העולם הזה זה עולם של השתפצות, תיקון, אשר ברא אלוקים לעשות ולתקן, התעלות. אז הבן שלי כמוני, מה עלה? יש אפס, יש למטה מהאפס, יש למעלה מהאפס. אני הייתי למעלה מהאפס, הייתי באפס נגיד. פחדתי שהבן שלי יהיה למטה מהאפס. עשיתי השתדלות, דאגתי שהוא חזר לאפס. הוא ישלים אותי. מה הלאה? איפה ההתקדמות? איפה ההתעלות? איפה העשייה? איפה היותר? איפה זה? אומר שלמה המלך, זה הכל אבל, זה לא שווה שום דבר. אם אתה לא הצלחת ליצור יותר, אז מה עשית? במילים אחרות, אני חוזר חזרה לעולם של השבירה, העולם של התור. התנפצו הכלים, נשברו הניצוצות, אספנו אותם. אתם מכירים את הילד הזה, לוקח את כל הארגז צעצועים, טרח, תאסוף יפה הכל. אז הוא אוסף, 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 אוסף. אז הוא, עכשיו, מה קרה לסלון? היה נקי, נשאר נקי, מה עשית? עשית בלגן, ותוקן הבלגן. מה הרווחנו מזה? איפה הרווח הגדול שיש? אין רווח? אז בשביל מה היה צריך את כל העניין? יש בגמרא ביטוי שאדם שקונה ומוכר באותו מחיר, האם אפשר לקרוא לו סוחר? אם אין רווח, אז בשביל מה עשית? איפה התוספת? איפה המסחר? איפה העניין? וזה בעצם מה ששלמה אומר. בסדר, הצלחתי לפעול את העניין, אבל לא הרווחתי מהעניין שום דבר, לא פעלתי כלום. מה האמת? האמת היא שאומרת תורת החסידות, שכל העולם הזה זה בירורים. מה זה בירורים? לאסוף את הצעצועים שהתפזרו. כל העולם הזה אנחנו מבררים, מבררים, מבררים. יש עבודת הבירורים הכללית, שאותה הרבי אמר שסיימו. יש עבודת הבירורים הפרטית שכל אחד צריך לעשות. היא עדיין לא כל אחד, אם הוא נמצא פה, סימן שהוא עדיין צריך לעשות משהו. אז כל אחד עדיין עושה את מה שהוא צריך לעשות. זה עבודת הבירורים הפרטית. הכל טוב ויפה. הבירורים האלה בסופו של דבר אני רק מנסה לשפץ את החורבות שהיו בשעת השבירה. אבל מה הלאה? איפה הבניינים הגדולים שהייתי צריך לבנות? איפה התועלת הגדולה? לא עשיתי כלום. אומרת תורת החסידות, זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יפסיקו הבירורים ויתחילו עבודת הייחודים, יהיה תוספת אור. ואומר רבי באחד המאמרים שלו בשנה הראשונה שקיבל את הנשיאות פרשת פנחס, אז יהיה עניין של דירה בתחתונים באמת. אתם חושבים שלבנות להקדוש ברוך הוא חורבה כזאת שאנחנו רק אוספים את הלבנים ומנקים קצת הרצפה, זה הבית שהוא רצה? הוא רצה בית, ארמון. אבל אנחנו בכל הגלות האלה רק מה שנקראים תוכנים מים תכונים. אנחנו מגלחים מפרסקים, אנחנו עושים, חוזרים על דברים, מנסים להחזיר את העבר, מנסים להחזיר את מה שהיה, וכולי היי ואולי. מתי יתחיל התיקון של הווילה הגדולה, התיקון של העולם באמת? אומר הרבי באותו מאמר, זה יתחיל לעתיד לבוא. אז יהיה אמיתית עניין, ככה הוא אומר במאמר, אז יהיה אמיתית עניין דירה בתחתונים, משום שלמטה יהיה מפואר, כי אנחנו נוכל להשקיע כוחות מעל. אבל זה הכל ברובד החיצוני. ברובד הפנימי, אומר הרבי במאמר הראשון של הנשיאות שלו, באתי לגנית אף שני ודלת, שכבר עכשיו העניינים נפעלים, רק שהם לא בגילוי. זאת אומרת, גם עכשיו אנחנו במעשים שלנו בונים ארמונות, גם אנחנו במעשים שלנו עושים לא רק טיטוי וניקוי ואסיפת ניצוצות, אלא גם בנייה של ייחודים של דברים נעלים. בלשונו של המאמר, אנחנו מכניסים אורות כמו בתיבה בעולם האצילות. זה לא מתגלה כאן. כאן אנחנו נשארים מפוחמים, נשארים כאלה שהם כאילו מתעסקים בדברים קטנים. אבל באמת אנחנו עושים עכשיו תיקון גדול. למה? מכיוון שיש הבדל בין איך שהיה פעם לאיך שזה היום. פעם היה הכל מושלם, מצוין. אבל מי שעשה את זה מושלם לא עשה את זה, כמו שאומרים, במסירות נפש עם כל הנשמה. כאן עושה את זה האדם עם מסירות נפש של כל הנשמה, אז הוא מכניס גנים של אין סוף בכל דבר ודבר שהוא עושה. כשהוא מברר ניצות, הוא מכניס בניצות הזה אין סוף עוד יותר ממה שהיה בו קודם. וזו הסיבה של פי הקבלה, באחרית הימים, אחרי שאנחנו נבנה את הכלים מחדש, כל האורות שקפצו לעקודים יחזרו, יגידו, טוב, טוב, אנחנו רוצים לבוא אליכם, רוצים לבוא אליכם. מה קרה? למה אתם רוצים לבוא? כן, כי אתה עשית כזה כלי שגם אנחנו לא מתנגדים אליו. הוא הפך להיות כלי כזה שמכיל אין סוף. למה זה כלי שמכיל אין סוף? כי בנו אותו בדם. בלשון של התורה הזה, בנו אותו במעודיך. בנו אותו מכל הלב, מכל הנשמה. עם כוחות מעל הכוחות. עם כוחות אין סופיים. אז בתוך הגבוליות הזאת של הכלי, יש DNA אינסופי. אז לכן האור האינסופי יכול לשרות בו, וזה מה שיקרה באחרית הימים. וכאן מגיע שלמה המלך, בקהלת. שספר קהלת זה ספר הראייה. כל הספר הזה יש מלא פעמים, וראיתי אני, וראיתי אני, וראיתי, 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 וראיתי. מה זה ראייה? אני רוצה לראות בגלוי. שלמה המלך אומר, אני יודע שהיום, כשאנחנו עושים מצווה, המצווה הזאת בונה עולמות והרמונות, והיא לא רק מטטה את ה, את ה, את, את, מהפיח וה, שנפל בשעה שהיה איזה רעידת אדמה. אנחנו יוצרים עולם חדש, אני יודע את זה. אבל למה אנחנו לא רואים את זה? אני רוצה שיראו את זה. מה זה שווה שאתה עשית המשכות, וההמשכות הן גבוהות, וההמשכות הן בונות, וזה ייחודים, אבל לא רואים את זה. והוא היה שואל שאלות כאלה פרובוקטיביות בספר הזה, בספר קהלת, שהגמרא אומר במסכת שבת, בדף למד, שרצו חזה לגנוז את הספר הזה, זה היה נראה להם כמו כפירה. הוא טען, מה, הכל אבל, הכל שטויות. אבל על פי פנימיות, לא הכל שטויות, לא הכל אבל. מה אתה אומר, הכל שטויות? אבל אומרת תורת החסידות, מה התכוון שלמה המלך שהכל שטויות? אני יודע שזה לא שטויות, ואני יודע שיש לזה טעם פנימי, ואני יודע שיש סוד לכל דבר. ואתם מכירים את החסידים, כל דבר שקורה, אתה יודע, זה בגלל זה, וזה בגלל זה, וזה בגלל זה. כן, אבל לא נמאס לכם כל ההסברים האלה של הבגלל? וזה בעניינים, וזה סודות, וזה תיקונים, וגלגולים, וזה, וזה היה עונש על זה, וזה היה עונש על זה. כן, הבנתי אותך, בסדר. אבל אתה אומר שמאחורי זה יש איזשהו טוב, מתי הטוב הזה יבוא בגלוי? וזה מה שהוא מסיים בסוף, זה הכל עוול. בסדר, הצלחת לעשות שהבן ימשיך את האבא, והוא ימשיך אותו כמו שצריך, והוא יעשה מה שהאבא רוצה. אבל איפה התוספת? איפה הריבית? איפה הרווח? אתה מספר לי שהרווח שמה? אני רוצה אותו פה, אני לא רוצה אותו שמה. זה הכל הבל. איפה, איך, איך, איך כתוב? תורה שאנחנו לומדים עכשיו, הבל היא לעומת תורתו של משיח. אומר שלמה המלך, כל מה שאתם עושים עד שהוא לא יבוא לידי גילוי בעיניים וראיתי אני, אני עם כל הישות שלי רוצה לראות איך הדברים מתגלים למטה. ולכן, הספר הזה זה הספר הכי משיחיסטי שיש. באמת. זה הספר שהכי טוען את הטענות שהדור האחרון טוען אותן. בסדר, הכל טוב. אבל אני רוצה שזה לא יהיה רק ממעל. אני רוצה שזה יהיה ממש. שזה יהיה פה למטה. שזה יתגלה פה למטה למטה מעשרה תפחים, כמו שזה הרבי תמיד חוזר בסוכות, למטה מעשרה תפחים, למטה מעשרה תפחים. זה המהות של הספר הזה. וזה המהות של הבקשה הזאת ששלמה מבקש. כן, אז איך אומרים, הראשי תיבות של השם הקדוש של הרבי, זה ממש. וזה הסיבה, זאת אומרת, זה הכל הבל. איך הרבי התבטא בכף ח' בניסן, באותה שיחה ידועה? עשינו, 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 והכל איז לא הבל ולא ריק. לא הבל. כמו שלמה המלך פה, זה הכל הבל. מה זה הכל הבל? זה באמת הבל? לא עשינו כלום. כן, בניתם שם ארמונות למעלה. אני רוצה בית מקדש למטה. אם זה לא ממש, אז זה הבל. בשבילי זה בחינה של חוסר התממשות. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שהמחשבה... אנחנו יודעים, היום אומרים דבר כזה, האדם לא יכול להצליח בשום דבר אם הוא לא ממקד את עצמו. להתמקד. האדם צריך להתמקד, הוא צריך להחליט. זה אני מתקן. האדם יוצא מהתוועדות, היה אחד ששאל את הרבי, איך אני מתקן את עצמי, איך? אז אמר לו, מכל שיעור שאתה אני מצא, מכל התוועדות, הרבי דיבר על ההתוועדות של עצמו, תיקח רק דבר אחד שהכי דיבר אליך ואותו תיעשה. רק דבר אחד. מכל ההתוועדות. מה פירוש? מיקוד. אם אתה מיקד את עצמך על הנקודה, יש מצב. אבל אתם מכירים את אותו ילד, שאחרי שיחת מוסר של אבא או אמא שעה, אז אתה מבטיח שתהיה ילד טוב? כן, יהיה ילד טוב. מה זה כולל להיות ילד טוב? מה זה כולל? הוא הבטיח שיהיה ילד טוב, מחר הוא עושה עוד שטות אחרת. עד שלא מיקדת אותו, את זה לעשות, את זה לא לעשות, לא עשית כלום. אז אנחנו בנקודה הזאת גרועים יותר מילדים. אם אנחנו לא, אנחנו יש לנו המון רצונות טובים, אבל אנחנו נמצאים אי שם בעולם העקודים, והרצונות שלנו מתחלפים ומעורבבים עם אין סוף ועם סוף, ועם הרבה טוב ועם הרבה לא טוב. אם אנחנו לא ממקדים את עצמנו בצורה ברורה, מה אני עושה עכשיו? לאיזה כיוון, במה אני משתפץ עכשיו? איזה קבלה טובה אני מקבל עכשיו? אז האור הזה לא נשאר, אין לו קיום. זה התכלית של העבודה שהאדם שם, לכן הרבי קרא לזה עקשנים. תגידו אתם, עקשנות זה מעולם התוהו או מעולם התיקון? עקשנות זה עולם תוהו מוחלט, תוהו מוחלט, אבל תדעו לכם שבתוך התוהו יש משהו חיובי שאותו אנחנו צריכים להשתמש בו, והרבי לקח את עולם התוהו של העקשנות, זה נקרא אורות התוהו בכלים לתיקון, הוא לקח את העקשנות ואמר שימצאו עקשן, שניים, שלושה, עשרה עקשנים, שיפעלו, שהם יביאו את הגאולה. מה זה עקשנות? התמקדות. עולם הנקודים זה שאתה נכנס בנקודה אחת, ותוקע, ואיך אומרים, עושה פה חור עד הקצה השני של הכדור. והרבי השתמש בלשון, העקשנות דווקא. כי הוא יודע איפה אנחנו נמצאים.